שאפשר להתחיל.
ערב טוב לכולם. אחרי הדברים של ראש הישיבה אין הרבה מה להוסיף. אבל בכל זאת ננסה קצת לסדר דברים. כמובן שהדברים נוגעים גם לדברים שדיבר הרב. אבל יהודה ועוד לקרא. רצינו להתבונן קצת בדברי חז"ל מכמה צדדים, שחז"ל ניסו להבין מה הייתה סיבת החורבנות של בית המקדש. היום הזה של תשעה באב הוא לא יום מקרי. חז"ל אומרים שקרו, חמישה דברים קרו בי"ז בתמוז, חמישה דברים קרו בתשעה באב. זה יום שיש לו פוטנציאל מצד אחד מאוד גדול, ומצד שני פוטנציאל של חורבן שהתממש כמה פעמים. ואני רוצה לנסות קצת לעקוב על פי דברי חז"ל, מה היו הסיבות לכל הנפילות, לכל החורבנות, לכל האסונות שקרו לנו ביום הזה, וללמוד, כמובן על פי חז"ל, מה דרך התיקון שאנחנו צריכים לעשות, עבודה מיוחדת של תשעה באב. מהי עבודת תשעה באב שאין לנו אותה באף יום בשנה? זה יום, אנשים צריכים לדעת, יום תשעה באב זה לא יום הכי שפל והכי נמוך בשנה, זה יום מאוד עליון, מאוד מסוגל, אם יודעים לעבוד נכון ולמצות את מה שיש ביום הזה, אז כל אחד מאיתנו יכול לתרום לתקומת בניין בית המקדש במהרה בימינו. אז אני רוצה להתחיל מדברי הגמרא במסכת נדרים בדף פי א'. הגמרא בעצם מביאה פסוק מספר ירמיהו. ירמיהו הנביא שאל שאלה פשוטה, שלכאורה תכף נראה שהיא קצת מוזרה. בעצם על מה אבדה הארץ? על מה נחרב בית המקדש? כך כתוב בפסוק בירמיהו, פרק ב' פסוק י' א', מי האיש החכם ויבן את זאת, ואשר דיבר פי השם אליו, ויגידה על מה אבדה הארץ, ניצתה כמדבר מבלי עובר. כלומר, על מה קרה, מה הסיבה שבגללה נחרב בית המקדש? יצאנו לגלות. כל האסונות שקרו לעם ישראל במהלך הדורות, כתוצאה מהפיזור, מהניתוק, מהדלדול החיים שהיה לנו. ואומרת הגמרא דבר מאוד מוזר. אומרת הגמרא, מפרשת הגמרא, מה פירוש, מי האיש החכם ויבן את זאת? כאילו, לא, אף אחד לא יודע לענות את התשובה. אומרת הגמרא, הדבר הזה נשאל לחכמים, לנביאים, יש גרסה גם למלאכים, ולא פרשוע. לא ידעו להגיד מה הסיבה שבגללה נחרב את המקדש. עד שפירש הקדוש ברוך הוא בעצמו. פסוק הבא בירמיהו, כתוב באותו פסוק, ויאמר השם, לגלות לכם מה הסוד שבגללו נחרב בית המקדש פעמיים, בגללו יצאנו לגלות, ויאמר השם על עוזבם את תורתי אשר נתתי לפניהם, ולא שמעו בקולי ולא הלכו בה. כלומר, עזבו את התורה, לא שמעו בקולי. עזבו תורה זה משהו מאוד כללי, איזה לא שמעו שבת, או שמעו תפילין, פסח, מה עזבו בתורה? תמיד יהודים קיימו מצוות, תמיד גם יהודים עזבו מצוות. מה הנקודה? התורה מלאה בהרבה תחומים. איזה נקודה? על מה אפשר לשים את האצבע? אומרת הגמרא, יש מיקוד מאוד מסוים. ויאמר השם על עוזבם את תורתי וגומר, היינו לא שמעו בקולי, היינו לא הלכו בה. אמר רב יהודה, אמר רב, מה הסוד של הכל? שאין מברכים בתורה תחילה. מצאנו את החטא. לא ברכו בתורה תחילה. בבוקר יש מצווה כל יהודי, לפני שמתחיל ללמוד תורה, צריך לברך ברכות התורה. לא ברכו ברכות התורה, בגלל זה נחרבו שתי בתי מקדש, יצאנו לגלות, אינקוויזיציה, שואה, כל האסון שקרו לעם ישראל, כי שכחנו לברך בבוקר ברכת התורה. כך אומרת הגמרא. וזה הדבר הזה מאוד מאוד תמוע. הרבה כבר דיברו על זה, אני כמובן מסכן דברים שזה. יש שלוש קושיות פשוטות על דברי הגמרא שמי לנו השער להתחיל להתבונן בסוגיה הזאת. קודם כל, שאלה ראשונה שעולה כבר משאלת הגמרא. מה זאת אומרת על מה אבדה הארץ, על מה חרב בית המקדש? גמרא מפורשת מסכת יום הדף ת', כתוב בית המקדש הראשון, שהיה לפני בדורו של ירמיהו, נחרב על שלוש עבירות חמורות, גילוי עריות, שפיכות דמים, עבודה זרה, כל ילד בכיתה א' יודע את זה. אז מה ירמיהו שואל על מה אבדה הארץ? אותה גמרא במסכת נדרים מכירה את הגמרת השס במסכת יומה, שכתוב שם שלוש עבירות חמורות, בגללם הרסו לנו את כל בית המקדש. שאלה שנייה, יותר מזה, בגמרא כאן כתוב ששאלו לחכמים, שאלו לנביאים, ויש גרסאות שאלו למלאכים, אף אחד לא ידע על מה חרב בית המקדש. כלומר, אם אף אחד לא ידע, לא מצאו סיבה לתלות בה את חורבן בית המקדש. בדקו, החכמים אמרו, אני לא רואה משהו שיכול להיות סיבה. הנביאים, המלאכים, אין סיבה גלויה לעין. אומר המהר"ל מפראג בהקדמה לספר תפארת ישראל, כנראה גם ברכו את ברכת התורה, כי לא, גם זה לא היה, אז היו מוצאים משהו. אומר, לא היה חטא גלוי לעין עד שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו היה צריך לגלות את הסוד, שלא ברכו בתורה תחילה. כלומר, לא היה חטא, לפי פשט דברי הגמרא, גלוי על פני השטח, שבעיניים הרגילות היה אפשר לראות אותו. זה היה משהו מאוד סמוי, שרק הקדוש ברוך הוא בוחן כליות ולב, היה יכול לדעת איפה נמצא הקלקול של עם ישראל, והוא מגלה לנו שזה נמצא במילים האלו שלא ברכו בתורה תחילה. בקושייה השלישית המתבקשת, כמו שבעצם רמזנו מקודם, מה החטא כל כך גדול שלא מברכים בתורה תחילה? אתם יודעים שיש דעות בין הפוסקים שכל הברכה הזאת היא רק מדרבנן? יש אומרים שזה מדאורייתא, הרמב"ן אומר שזה מדאורייתא, החינוך אומר דאורייתא, נכון? יש ראשונים, ברמב"ם יש אחרונים שרוצים להגיד שלא כתב אותה כמצווה, סך הכל מצווה מדרבנן. נו, לא קיימנו מצווה מדרבנן, על זה חרבו בית המקדש, מה פירוש הגמרא הזאת? מסביר המהר"ל בהקדמה לתפארת ישראל, אני אומר את זה בתמצית, את השורש שלו, אומר, הברכה בתורה תחילה זה לא עוד מצווה שעושים אותה, עוד איזה מס שפתיים שצריכים להגיד אותו לפני שלומדים. הברכה בתורה תחילה קובעת את כל היחס שלנו לתורה. מה זה תורה? או יותר מדויק, מה זה קדושה שמתגלה דרך התורה? כוונת הגמרא שלא ברכו בתורה תחילה, שהיה קלקול פנימי בעם ישראל בכל היחס שלו למושג של קודש. אומר המהר"ל, לא לברך, וגם אומר את זה כאן הר"ן במסכת נדרים, בלשונו, שניהם מכנים אותו הדבר, כשלא ברכו בתורה תחילה, כלומר למדו את התורה בצורה מעוותת בלי הקדושה. או כלשון המהר"ל, בלי נותן התורה, בלי הקדוש ברוך הוא. זה חוכמה נפלאה, זה עושר גדול, הרבה מושגים, הרבה עניינים, זה דברים נפלאים, אבל בלי הציווי של השם, בלי רצון השם שמתגלה דרך התורה. לקחו את החוכמה בלי מקור החוכמה, בלי מה שהחוכמה הזאת רוצה לכוון אותנו, לקחת אותנו אליו. הבעיה בברכת התורה זה לא בעיה פרטית שחסרה איזה הלכה בשולחן ערוך שלא קיימו אותה. כל היחס לתורה היה פגום. כל היחס אל הקדושה בעצם התקלקל בזה שלא ברכו בתורה תחילה. וכשהיחס אל הקודש נפגם, אז ממילא כשהבור ריק ואין בו מים, יש בו הרבה נחשים ועקרבים. מה הסיבה שאומרת הגמרא במסכת יומא, שעם ישראל חטא בשלוש עבירות הכי חמורות שפשטו בעם ישראל במגפה עצומה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה? כי לא היה קודש שיכול להרים את עם ישראל. אז ממילא נדבקים בכל הטומאה. רק מי שבאמת מחובר לקדושה, קדושה יכולה להרים אותו, והטומאה לא נוגעת בו. מי שהיחס שלו לקודש פגום, הוא לא מחובר לקדושת התורה, אז ממילא שום שמירה אין לו. התורה שומרת, מגנה, מצילה. מי שאין לו את השמירה הזאת, כל המראים בישין באים עליו ומושכים אותו לכל כיוון. לכן אומר רבך על הטור בסימן ממזיין, שזה הסימן שמבאר את ברכת התורה, אומר מעין את הדברים הללו, אבל בצורה הרבה יותר חריפה. אני רוצה כמה משפטים לקרוא ממנו שנראה את הלשון שלו, מזה נוכל להתחיל להבין את העניין. אומר רבך, ואיכא לתמוע טובה, למה יצאה כזאת מלפניהם לענישם בעונש גדול ורם כזה על שלא ברכו בתורה תחילה, שהוא לכאורה ורק עלה? ונראה דכוונתו יתברך מעולם הייתה שנהיה עוסקים בתורה כדי שתתעצם נשמתנו בעצמות ורוחניות וקדושת מקור מוצא התורה. ולכן נתן הקדוש ברוך הוא תורת אמת לישראל במתנה, שלא תשכח מאיתנו, כדי שתדבק נשמתנו וגופנו ברמח איברים ושסה גידים, ברמח מצוות עשה ושסה לא תעשה שבתורה. ואם היו עוסקים בתורה לכוונה הזאת, כלומר שתתעצם הנשמה שלהם, שהנשמה שלנו תדבק בקדושת התורה, היו הם המרכבה והיכל לשכינתו יתברך. והייתה השכינה ממש בקרבם כהיכל השם אמה, ובקרבם ממש הייתה השכינה קובעת דירתה, והארץ כולה הייתה מאירה מכבודו. ובזה יקישו לפמליה של מעלה עם פמליה של מטה, והיה משכן אחד. אבל עתה, שעברו חוק זה, שלא עסקו בתורה, כי אם לצורך הדברים הגשמיים, להנאתם, לידע הדינים, לצורך מסע ומתן, גם להתגאות, להראות חוכמתם, ולא נתכוונו להתעצם ולהידבק בקדושת ורוחניות התורה, ולהמשיך השכינה למטה בארץ, כדי שתעלה נשמתם למדרגה גדולה אחרי מיתתם, הנה בזה עשו פירוד שנסתלקה השכינה מן הארץ, ועלתה לה למעלה, והארץ נשארה בגשמיותה בלי קדושה. וזה היה גורם חורבנה ועבדתה. והוא אמרו, מי האיש החכם וגומר על מה עבדה הארץ, ויאמר השם על זבם בתורתי אשר נתתי לפניהם, וגומר. כלומר, אומר הבח על אותו יסוד של המהר"ל, כולם, כל אחד התנבא בסגנון אחר, כאשר לא ברכו בתורה, לא נפגשו עם הקדושה של התורה, ממילא התורה לא קידשה אותם, ואז ממילא כשאין קדושה, אז אנחנו יכולים להיות פנויים לכל התומות שבעולם. עכשיו נשאל שאלה יותר עמוקה. למה באמת עם ישראל עשה את זה? למה לא ברכו בתורה תפילה? מילא היית אומר לי, בן אדם אחד, בסדר, בן אדם אחד יש לו תאוות, בן אדם אחד יש לו אינטרסים, רוצה לעשות מזה דוקטורט, רוצה כבוד, כסף, כל מיני אינטרסים. אבל באומה שלמה שקורה דבר כזה שלא מברכים בתורה תחילה, יש פה איזה סיבה, יש פה איזה שורש, זה לא משהו מקרי. מה הסיבה שכל עם ישראל לא ברכו בתורה תחילה, שככה הנביא אומר, שבגלל זה באו עלינו כל התומעות האלו וכל הקלקולים? צריך למצוא מה השורש, הכל הולך אחר ההתחלה, אחר נקודת השורש. איפה התחיל הפגם שבגללו לא רצו או לא יכלו להיפגש עם הקדושה של התורה? האם לא האמינו שהתורה קדושה? לא האמינו שיש קדושה בתורה שאפשר להתחבר ולהתקדש על ידה? או שיש משהו אחר? אנחנו יודעים שחורבן הארץ שקרה בזמן הזה, שהגמרא תולה אותו בזה שלא ברכו בתורה תחילה, היה לו תקדים הרבה הרבה יותר ראשוני. תשעה באב, כמו שהזכירו כאן לפני כן בשיעור, היה זמן של חטא המרגלים. חטא המרגלים שמעשו בארץ חמדה, שהביא לשבר נוראי. אגב, משמע בחז"ל בהרבה מקורות שכמו חטא העגל, גם חטא המרגלים נשאר. עוד לא ניתרנו ממנו, אפילו שעברו הרבה שנים, ואפילו שנכנסנו לארץ. יש עוד רשמים לחטא הזה בתוכנו, וכמו שתכף ננסה קצת להתבונן, חטא המרגלים השאיר בנו רושם של חטא שהוא גרם לנו לא להתייחס לקדושת התורה. מה היה שם? ישנו ספר למרן הבית יוסף, לרבי יוסף קארו, ספר שנאמר לו, נכתב על ידי המגיד, שהוא זכה לו לגילוי מן השמיים, שכתב פירושים על פרשיות השבוע, על סדר הפרשיות. ספר הזה נקרא מגיד מישרים. אומר שם רבי יוסף קארו בפרשת שלח, פרשת המרגלים, ואני מתמצת את עיקר העניין שם, אומר, מה היה החטא של המרגלים שבגללו לא נכנסו לארץ, שזה היה שורש הקלקול של תשעה באב, שאחר כך בא לידי ביטוי בזה שלא ברכו בתורה תחילה, בזה שממילא היה את כל שלוש עבירות וממילא את כל החורבנות שבאו בעקבתם. מה היה שורש הקלקול של המרגלים? מה הם רצו המרגלים האלו? באופן פשוט כתוב בתורה, מה עשו בארץ חמדה? לא רצו להיכנס לארץ ישראל, לא האמינו בארץ ישראל, לא רצו את ארץ ישראל. ארץ אוכלת יושביה, לא נוכל להיכנס אליה. למה? אומר שם הרבי יוסף קארו, המרגלים לא האמינו שהם מסוגלים, עם ישראל יהיה מסוגל לחיות בארץ הזאת ולהתקיים בה. וכלב ויהושע נלחמו איתם על הדבר הזה ואמרו להם, אל תראו כי לחמנו הם, שר צילה מעלינו. אנחנו יותר חזקים מהם, השם עמנו, השם איתנו, בטוח שנצליח, ממה אתם דואגים? ומה המרגלים ענו להם? במה הם שכנעו את כל עם ישראל ועברו אוהל אוהל, שעם ישראל יבכה ולא ירצה להיכנס לארץ ישראל? אמרו להם משפט אחד, ונהי בעינינו כחגבים וכן היינו בעיניהם. אנחנו חגבים בעיני עצמנו, ממילא גם הם רואים אותנו ככה. לא נוכל לעלות אל העם כי חזק הוא ממנו. אומר רש"י, מה הכוונה חזק הוא ממנו? כביכול כלפי מעלה, יותר חזק מריבונו של עולם. אומר רבי יוסף קארו, בתוך דבריו, ככה המשמעות יוצאת, המרגלים לא האמינו בקדוש ברוך הוא, אבל בעצם בקדושה שלנו. למה הקדוש ברוך הוא לא איתנו? כי אנחנו לא מספיק קדושים שהקדוש ברוך הוא יהיה איתנו בכל מצב ובכל עניין. לא האמינו שאנחנו שייכים לקדושת התורה, לקדושת הניסים. הקדוש ברוך הוא עושה הרבה ניסים, והוא מוציא אותנו מצרים ועושה, אבל מה זה שייך אלינו? כשאנחנו טובים ונחמדים זה טוב, ניכנס לארץ ישראל, לא נעמוד בזה. זה לא איתנו. יהושע וכלב נלחמים על זה שאנחנו צריכים להאמין בעצמנו, בקדושה האלוקית שיש בעם ישראל. מי שלא מאמין שהוא קדוש, הוא אדם עם ישראל שיש לו קדושה, ממנה כשהוא נפגש עם התורה, הוא לא יכול להאמין שהתורה תקדש אותו, כי אין בי משהו מקביל לתורה. במה התורה תיפגש כשאני אלמד אותה? יש בי משהו שיכולה לקדש? כל שורש חטא המרגלים היה בזה שהם לא האמינו שאנחנו קדושים. השם איתנו כי הוא קידש אותנו. וזה השורש, מי שלא מאמין שיש בו קדושה, זה השורש לכל החטאים. כל אדם שחוטא, זה בגלל שהוא מתייאש מהאמון בעצמו. אין לי שום סיכוי, אין בי משהו שהוא באמת שווה. אז כבר כל הדלתות פתוחות לפניך, כל שערי גיהנום, כל העבירות הכי חמורות. גם שנאת חינם, דרך אגב, בית המקדש השני שנחרב, זה על אותה נקודה. אין משהו אמיתי שמשותף ביני לבינך. חז"ל אומרים במסכת שבת, הזכרנו את זה באחד השיעורים, שהלל הזקן, כשהיה אומר לאותו גר שרצה להתגייר, אמר לו, אמור לי את כל התורה על רגל אחת, אמר לו אותו גן, אמר לו הלל הזקן, מי דסני הלך, לחברך לא תעביד, מה ששונא עליך אל תעשה לחבריך, או במילים אחרות, ואהבת לרעך כמוך. אומר רש"י שם, איך בואהבת לרעך כמוך רמוזה כל התורה כולה? אומר שם רש"י, רעך זה הקדוש ברוך הוא. כשאתה פוגש את השני, אז יש בינו לבינך משהו משותף, זאת הנשמה האלוקית שנמצאת בין שניכם. זה המשותף, זה האלוקי שביניכם. אם לא מאמינים שאנחנו קדושים, אם לא מאמינים שיש לנו נשמה אלוקית שהיא מתקדשת, איך שהיא פותחת את הספר ולומדת את התורה, אז התורה לא יכולה לפעול עלינו. אז ממילא עבדה הארץ, ממילא, זה השורש שלא ברכו בתורה בתחילה. למה לא ברכו בתורה בתחילה? ולמה התורה לא קידשה אותם? ולמה בגלל זה הגיעו כל ההבונות, וממילא כל החורבנות וזה? כי לא האמינו שאנחנו קדושים, שכשממילא נלמד תורה, התורה תעצים את הקדושה שנמצאת בתוכנו. זה בעצם השורש של הקלקול שהתחיל בתשעה באב, ואחר כך בא לידי ביטוי במהלך ההיסטוריה בכל הדורות. מה אומר ריבונו של עולם על המצב הזה? יש איזה תיקון? מה עושים עם זה? איך מחזירים לעם ישראל את האמון בעצמו, את האמון הקדוש בעצמו, שאנחנו קדושים וטהורים? בכל אחד מאיתנו ששמע קדושה שחצובה מתחת כיסא הכבוד? הקדוש ברוך הוא אומר, זה בחייה לדורות. כמו שהזכירו מקודם, הרב הזכיר, חז"ל אומרים, מסכת סנהדרין, מסכת תענית, אתם בחיתם בחייה של חינם, ואני קובע לכם בחייה לדורות. אז מה הפירוש? עונש, נו נו נו, אתם לא הייתם בסדר פעם אחת, אני אראה לכם, אתם רוצים לבכות? ניתן לכם הרבה לבכות, כל הדורות תבכו. אומר הרשע הירש, חס וחלילה, להגיד כך כלפי ריבונו של עולם, שהקדוש ברוך הוא, יש לו שנאה אלינו, יש לו טינה, הוא רוצה לנקום ונקום. אומר הרשע הירש, מה עם ישראל פעל על ידי הבחייה בלילה הזה שהאמין למרגלים? והמרגלים, חז"ל אומרים, היו עוברים מאוהל לאוהל, ועד שלא היו בוכים באותו האוהל, ואומרים בבכי, לא רוצים להיכנס לארץ ישראל, לא יושבים את האוהל הזה. עברו ודאגו שכל עם ישראל יבכה בלילה הזה. מה היה בבכי הזה? אומר הרשע הירש, הבכי הזה, כמו שהרב הסביר מקודם, וכמו שעוד מעט קצת גם להתבונן בזה, הבכי הזה העמיק והעצים את הריחוק ואת הניתוק מארץ חמדה, מקדושת ארץ ישראל. אז נוצר זרות ופער עצום בין עם ישראל לבין הרצון שלו לארץ ישראל. אומר הקדוש ברוך הוא, מה יהיה התיקון לזה? שאני אגרום לכם בכי למשך דורות, שכל הבכי הזה יהיה געגוע, כיסופים, השתוקקות ורצון לחזור לארץ ישראל. זאת תשובת המשקל. אם תבכו בבכי, תכף ננסה קצת להתבונן לאור דברי הרב, מה זה בכי, אז נוכל להבין שבכי הוא נוגע במקומות כל כך עמוקים בנשמה, שהוא יכול ליצור או ריחוק עצום או קירוב עצים. אומר הקדוש ברוך הוא, התיקון על חטא המרגלים, ועל זה שלא ברכו בתורה תחילה, ועל כל עבירות החמורות, ועל כל חורבן, הבתים יהיה, אם תדעו לבכות נכון, בכי של קירוב, שיעמיק ויעצים את הגעגוע והעוצמות שלכם, בחזרה להאמין בקדושה שלכם, ששייכת לקדושת ארץ ישראל ולקדושת התורה. כלומר, אני אגיד את זה בכותרת, ותכף ננסה טיפה לבאר את זה יותר, כל אחד מאיתנו יש בו נקודת קדושה, עמוקה בנשמה שלעולם לא נפגמה גם בחטאים הכי עמוקים. גם בחטאים הכי גדולים של שלוש עבירות חמורות וחורבן בית המקדש. אבל אין לנו מגע איתה. כל המסכים והמחיצות שעשינו על ידי העבירות, אנחנו לא מסוגלים לגעת בה. רק כלי אחד מסוגל לגעת במקום הזה שלעולם לא נפגם ולעולם לא ייפגם, זה הבכי. הוא שובר את כל המחיצות. כמו שהרב הזכיר כאן מקודם, מיום שנחרב בית המקדש, ננעלו שערי תפילה. כלומר, הקשר הישיר עם הקדוש ברוך הוא, יש לו הרבה חסימות. יש כלי אחד שיכול לבקוע את כל החסימות הללו ולגעת מהמקום הכי טהור שבאנו למקום הכי טהור מעבר לחסימות. קוראים לו שערי דמעה. יש כוח עצום שהמרגלים ידעו אותו והשתמשו בו באופן שלילי, והם דאגו שכל עם ישראל יבכו בלילה הזה, כי אם הם לא בוכים, עוד לא נגענו במקום הזה, לא עשינו מספיק ניתוק מארץ ישראל. לכן התיקון לדבר הזה צריך לבוא על ידי בכי נכון, בכי מעמיק, בכי פנימי. מה הסוד של הבכי? כמובן כל הדברים כבר הרב אמר מקודם, אנחנו רק כיהודה ועוד לקרא, חוזרים, אולי נביא עוד מקורות אחרים קצת, אבל זה כל להסביר את הדברים של הרב. בזוהר הקדוש כתוב שהבכי והדמעות פותחים את כל השערים הנעולים. מי שעושה תשובה מתוך בכי יכול לסלק את כל הגזרות הרעות, לעורר בעולם את מידת הרחמים. כולם מכירים, אלעזר בן דורדיה, נכון, שם את ראשו בין ברכיו וגאה בבכי, יצאה בת קול ואמרה, מובטח לו שזהו בן העולם הבא. מה הסוד של הבכי? מה מיוחד כל כך בבכי שיכול לגעת בנו במקום כל כך טהור שאין לנו מגע איתו בכלי אחר, ויכול להגיע עד מקום כל כך עמוק אצל ריבונו של עולם? רש"י במגילת איכה אומר על הפסוק, בכות תבכה בלילה ודמעתה על לחייה. רש"י מביא שם שלושה פירושים. אומר רש"י בפירוש השלישי שלו, כל הבוכה בלילה השומע קולו בוכה אימו. כלומר, מי שבוכה בלילה כשאין רעשים מסביב, אז החבר ליד ששומע, זה מעורר אותו גם להצטרף ולבכות. כלומר, יש משהו בבכי שיכול לגעת בלב של השני, שגם הוא קשה כאבן, לרקח אותו, לעדן אותו, להוציא ממנו משהו שהוא לא יכול היה להוציא באופן רגיל. הבכי יכול לחשוף את האמת הכי פנימית שבתוכנו ולהוציא אותה החוצה. תשימו לב, כמעט בכל דרכי הביטוי של האדם, האדם יכול לזייף ולרמות. אדם יכול להגיד משהו אחד בפה, לחשוב משהו אחר בלב. יכול לצחוק ולהיות עצוב בפנים. יכול לעשות פרצוף של כועס ולהיות בפנים שמח או הפוך. יש דבר אחד שאי אפשר לזייף בו. פיו וליבו שווים כשאדם בוכה. אם אדם בוכה מתוך כאב, מתוך משהו שנגע בו, אין בזה הצגות. אי אפשר לעשות הצגה של בכי. עם דמעות זאת גודל לחיים, יש כאב פנימי, הפנימיות שלך יצאה החוצה. אין פה שום מחסום בין עומק הפנימיות של הלב לבין הביטוי של הבכייה החיצונית. ולכן ממילא אומר רש"י, דברים שיוצאים מן הלב נכנסים אל הלב. כשהשכן שלך שומע שאתה בוכה, כלומר הוא שומע משהו שיוצא לך מעומק הלב, אז זה נוגע בעומק הלב שלו, הוא לא יכול להישאר אדיש לבכי כזה שאתה נמצא לידו. על מה אנחנו צריכים לבכות בתשעה באב? מה זה הבכי הנכון של הגעגועים, כמו שהזכרנו, שיש לנו בתשעה באב? איזה בירה? מה הנושא? על מה? שחסר לנו מה? טעם בפירות, שאין לנו סחורה, יוקר מאמיר. חזל אמרו הרבה תוצאות שליליות האלה לחורבן הבית. על מה אנחנו צריכים? מה חסר לנו שבשבילו אנחנו צריכים לבכות על חורבן בית המקדש? ועוד צריך לשאול. כל השנה אנחנו מתאבלים על בית המקדש, נכון? יש הרבה הלכות של אבלות שאנחנו עושים אותן כל השנה. אדם משאיר עמה בפתח ביתו, צריך בסעודה להשאיר איזה מאכל שלא הבאת בגלל האבלות. הרבה סימנים וביטויי אבלות יש כל השנה. מה מיוחד דווקא בימי בין המצרים? בפרט בתשעה באב. מה יש שאנחנו עושים ביום הזה שאי אפשר לעשות אותו כל השנה? אפשר לעשות תשעה באב סתם בחנוכה? נחליט, היום הזה אנחנו מחליטים, כולנו מתרכזים ביחד, מחליטים, בוא ביום הזה אנחנו נתאבל על בית המקדש. או שחסר משהו, משהו מרכזי. כתוב במדרש זוטה איכה, יש מדרש רבה, יש מדרש זוטה. מדרש זוטה איכה, פרשה א', נוסחה ב'. כשחרבה ציון וירושלים ובית המקדש, ועברו על ישראל כל אלו הצרות, קרא הקדוש ברוך הוא למלאכי השרת, אמר להם, מלך אבל, מה הוא עושה? תגידו לי, מה מלך אבל צריך לעשות? אמרו לו, בוכה ביום ובלילה. אמר להם, אף אני אעשה כן. שנאמר, אבכה יומם ולילה על חללי בת עמי. עוד אמר להם, אבל מה הוא עושה? אמרו לו, לובש שחורים. אמר להם, אף אני אעשה כן. שנאמר, על בי שמיים כדרות, ושים כסותם, וכו' וכו'. והמדרש ממשיך, שהמלאכים אמרו לו, עוד מנהגים של אבלות, והקדוש ברוך הוא אמר, את כולם אני אקיים בעצמי. מה פירוש? מה המשמעות של הדבר הזה? פירוש שחז"ל אומרים לנו, אתה רוצה לדעת על מה לבכות? אתה רוצה לדעת על מה להתאבל? יש מישהו שיושב בשמיים ומתאבל. יש מישהו בשמיים שבוכה. לא רק אנחנו בוכים, גם ריבונו של עולם בוכה. בלילה הזה, ביום הזה. אנחנו צריכים לתת בעולם הזה ביטוי לבכי שלו. אנחנו צריכים להיות שותפים, לא במה שחסר לנו, במה שחסר לו. על מה שהוא מתאבל, על מה שהוא כואב, על מה שהוא מצטער, על מה שהוא בוכה, שאין לו בית המקדש פה למטה בתחתונים, על זה אנחנו צריכים להתאבל. ואז הבכי שלנו מתחיל להיות בכי מתקן. זה קורה כל לילה, יש כאלו עושים תיקון לילה, תיקון חצות, יודעים לבכות את הבכי של הגדול, יודעים להיכנס למקומות הללו שעוד מעט ניגע בהם קצת, ולבכות עם הקדוש ברוך הוא, וכל עם ישראל עושה את זה בימים הללו, בימי בין המצרים, בפרט בתשעה באב. הקדוש ברוך הוא מגלה את צפונות ליבו על ידי הבכי. מה הרצונות הכי גדולים של הקדוש ברוך הוא? יש לו בית מקדש שמעולם לא חרב ומעולם לא יחרב, בית מקדש של מעלה. אבל הוא רוצה שבית המקדש של מעלה יופיע בתוך בית מקדש של למטה. הפנימיות שלו לא יכולה לבוא לידי ביטוי, אז הוא בוכה. הוא עוזר לפנימיות לצאת החוצה, לרצות להתגלות. התאווה הקדוש ברוך הוא שתהיה לו דירה בתחתונים. רצה, השתוקק הקדוש ברוך הוא שלא רק דירה בשמיים, אלא אותה דירה בשמיים תופיע פה. אומר נפש החיים בשער ב', מה הכוונה? דירה בתחתונים, עיקר דירתו של הקדוש ברוך הוא בהר הבית בבית המקדש. ירושלים, הר הבית בבית המקדש. שם עיקר החפץ של הקדוש ברוך הוא להתגלות ולהופיע. בבית מקדש של מעלה זה כבר קיים. הוא רוצה שזה גם יהיה בית מקדש של מטה. על זה הוא בוכה, על זה הוא מתאבל. כשאנחנו בתשעה באב מתאבלים, זה לא זכר לחורבן, מה חסר לנו שלא נשכח את החורבן, אלא זה את הבכי שלו אנחנו בוכים, את הצער שלו, מה שחסר לו, מה שהוא לא יכול לגלות את קדושתו בעולם הזה, בדירה בתחתונים, זה בעצם הקושי. וכשאנחנו בוכים, אנחנו קצת מחברים את בית מקדש של מעלה ובית מקדש של מטה שיופיע. הבכי ממשיך את זה, הוא מחבר. כמו שאמרנו מקודם, הבכי מוציא מהפנימיות ומביא אותה לידי גילוי בחיצוניות. מסכת חגיגה בדף ה', יש גמרא מאוד מופלאה על פסוק במגילת איכה. כתוב בגמרא, במסתרים תבכי נפשי מפני גבה. אומרת הגמרא שיש, כאילו, אומרת הגמרא, על מה הקדוש ברוך הוא בוכה? על מה הקדוש ברוך הוא בוכה? יש לקדוש ברוך הוא מקום שהוא בוכה שם. על מה הוא בוכה? שתי דעות בגמרא, ששתי צדדים של אותו מטבע. במסתרים תבכי נפשי מפני גבה, אמר רב שמואל בר עינה משמי דרב, מקום יש לו לקדוש ברוך הוא ומסתרים שמו. מים מפני גבה, אמר רב שמואל בר יצחק, מפני גאוותן של ישראל שניטלה מהם וניתנה לעובדי כוכבים. רבי שמואל בר נחמני אמר, מפני גאוותה של מלכות שמיים, שלא מופיע. שואלת הגמרא, יכול להיות שיש דבר כזה בחייה לפני הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא בוכה? מה הוא? רגשן? הוא מתפעל ממשהו? קשה לו לעמוד ולהתאפק? הוא בוכה ממשהו? מה פירוש הוא בוכה? הוא מעיק הבחייה כמי הקדוש ברוך הוא? ואמר רב פאפה, אין עצבות לפני הקדוש ברוך הוא, שנאמר הוד והדר לפניו, עוז וחדווה במקומו. אומרת הגמרא, לא קשיא. הא בבתי גבי, הא בבתי ברי. יש לקדוש ברוך הוא שתי בתים, שתי רבדים. בתים חיצוניים, בתים פנימיים. יש מחלוקת בין הראשונים, מה הולך על מה. כרגע נלך לפי מהלך אחד פשוט. אומרת הגמרא, בבתים החיצוניים, כלומר, איך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, אין בכי, שמחה וססון, מתחתנים, יולדים ילדים, עושים בר מצוות, הרבה דברים טובים. אבל יש מקום פנימי לקדוש ברוך הוא, שהוא תמיד תמיד נמצא איתו כל הזמן בכי, אף פעם לא מפסיק. אומרת הגמרא, הא בבתי ברי, הא בבתי גבי. אומרת הגמרא, איך יכול להיות והכתיב ויקרא השם צבקות ביום ההוא לבכי ונספדו לקורך ולחגור שק? משהו שגם גם בחוץ יש, בבתי ברי, לא רק בבתי גבי. אומרת הגמרא, אל תביא ראיה תשעה באב, חורבן בית המקדש. שני חורבן בית המקדש, דאפילו מלאכי שלום בחו שנאמר אלם צעקו חוצה מלאכי שלום מר יבקיון. ביום הזה של חורבן בית המקדש, כולם בוכים, גם המלאכים, גם אנשים. הבכי של הקדוש ברוך הוא ביום הזה מתפשט על כולם. אין מישהו שיוצא דופן שלא שותף לבחייה. כל השנה הקדוש ברוך הוא בוכה במסתרים. יש אנשים שיכולים להיכנס למסתרים האלו, ואולי כל לילה בחצות לילה בוכים איתו. אבל יש זמן שהבכי הזה יוצא החוצה לגילוי, וכולנו שותפים עם הקדוש ברוך הוא. אנחנו בוכים את הבכי של הקדוש ברוך הוא, כי על מה הוא בוכה? על גאוותם של ישראל שנתלה, על גאוותה של מלכות שמיים שנתלה, שלא מופיעה פה בארץ. בית מקדש של מעלה יש, עומד לפני הקדוש ברוך הוא, מרום מראשון כיסא מקדשנו, אבל הוא צריך להופיע פה בארץ, על זה הקדוש ברוך הוא בורא, בוכה שאין לו דירה פה בתחתונים למטה. כל מגילת איכה, מי שמסתכל, רואה שהיא סובבת סביב הנושא הזה של הבכי. זה משהו מאוד מרכזי במגילה. רק אצטט כמה פסוקים. לכן לא בכדי שגם הרב דיבר על זה מקודם, כי זה הנושא של היום. בכה תבכה בלילה ודמעתה לחייה. על אלה אני בוכייה, איני יורדה מים, כי רחק ממני מנחם. כלו דמעות, עיניי חמרמרו. חומת בציון הורידי כנח על דימה יומם ולילה, אל תתני פוגעת לך, אל תדום בת עינייך, קום אירוני בלילה לראש השמורות, שפחי כמיים ליבך נוכח פני השם. מתי בן אדם יכול להתעורר לבכי? מתי אנחנו מתעוררים לבכי? הרי גם בתשעה באב אנחנו צריכים לבכות. מה, נשב סתם על הקורסה או על השרפרף ונחכה שהבכי יבוא? איך אפשר לעורר את הבכי שיבוא? מה צריך לקרות כדי שאדם יהיה במצב נפשי שהוא מתפרץ בבכי? איך אפשר לעזור לבכי לבוא? יש גמרא מאוד מפורסמת במסכת ברכות דף כ"ח. הגמרא מספרת על רבי יוחנן בן זכאי שהיה שעות ספורות לפני מיטתו שכב במיטה. מספרת הגמרא, נכנסו תלמידיו של רבי יוחנן בן זכאי לחדרו כדי להיפרד ממנו וראו אותו בוכה. בוכה. שאלו אותו, רבינו, על מה אתה בוכה? היה צדיק עצום, מי שלא זוכר, רבי יוחנן בן זכאי העמיד את כל התורה בעם ישראל, תן יד בן חכמי, הקים את כל התורה אחרי החורבן. אמר להם רבי יוחנן בן זכאי, רק מתמצא דברי הגמרא, אילו לפני מלך בשר ודם היו מולכים אותי שהיום כאן ומחר בקבר, אם כעס עליי, אין כעסו כעס עולם, אם אוסרני, אין איסורו אוסור עולם, אם ממיתני, אין מיתתו מיתת עולם, ואני יכול גם לפייסו בדברי ולשחדו בממון, אף על פי כן הייתי בוכה. ועכשיו שמוליכים אותי לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, שהוא חי וקיים לעולם ולעולמי עולמים, שאם כועס עליי כעסו כעס עולם, ואם יעשרני איסורו איסור עולם, ואם ממיתני מיתתו מיתת עולם, ואין אני יכול לפייסו בדברים ולשחדו בממון, ולא יודע לה שיש לפני שתי דרכים, אחד של גיהנום, אחד של גן עדן, ואני יודע באיזה מוליכים אותי, לא יבכה. כך זה פשוט דברי הגמרא, מאוד צריך הרבה הרבה התבוננות, מה זה רבי יוחנן בן זכאי, הוא לא יודע אם הולכים אותו בגן עדן או בגיהנום, מה אנחנו נגיד, מה בכלל אנחנו יכולים להתחיל, טוב, צריך להבין את כל הסוגיה הזאת. אבל יש פה יסוד אחד מאוד גדול, ועומד עליו הרב קוק בפירושו לעין היה. למה רבי יוחנן בן זכאי בכה? מה הביא אותו לבכות? אומר הרב קוק, יש נטייה בנפש של בכי, שמתפרצת במצב מאוד מסוים. מתי? נקרא את לשונו, כמה משפטים, יסוד גדול. כיוון שהבכי מוטבעת בנפש, כשיקיר בעצמו שהוא צריך להתייצב לפני מישהו מופלג ממנו בשלמות ויכולת, אף על פי שהוא יודע צדקתו, מובטח לצאת בדימוס, מכל מקום ראוי שיתרגשו כוחות הנפש כדי להתברר אצלו, שיעמוד כעת לפני מישהו רם וניסה ממנו. אם כן, אם לא תהיה התרגשות כזאת מדין קל וחומר בהתייצבו לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, אותו שלא יכיר עוד האמת. אומר הרב קוק, אתה יודע מתי אדם בוכה? כשהוא מרגיש שהוא עומד לפני מישהו עצום, הרבה יותר גדול ממנו, בשלמות ובעוצמה, וזה נוגע אליו. ברגע שהוא חש את הפער הזה שנוגע אליו, הוא מתפרץ בבכי. כשידע רבי יוחנן בן זכאי, הוא אומר, אם הייתי עומד לפני מלך בשר ודם, לדין, שהוא צריך עכשיו לדון אותי, הייתי מתפרץ בבכי. קל וחומר, אני הולך לעמוד עכשיו, הוא מרגיש את הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, כשאתה מרגיש את העוצמה של הנוכחות, שאתה עומד לפני משהו הרבה יותר גדול ממך, שהוא רלוונטי אליך, וזה נוגע בך, אתה מתפרץ בבכי. זה העוצמה של הבכי שהיא מגיעה בשלב הזה. כתוב באריזל על ימים נוראים, שבימים האלו שאנחנו נמצאים לפני המלך, דרשו השם בימצאו קרוב ביותר קרוב, אומר אריזל, מי שאינו בוכה בימים האלו, אז אין נשמתו טובה ושלמה. ועוד כותב אריזל סוד מופלא מאוד, רק הוא יכול לכתוב דבר כזה. כותב אריזל, תדע לך, אם אתה נמצא בתפילת ראש השנה או יום כיפור, ופתאום מתפרץ לך בכי באופן ספונטני, לא חשבת עליו קודם, אתה יודע למה? בשעה הזאת דנים אותך בשמיים. בשעה שאדם נידון בשמיים, בין ביום הכיפורים, הוא מרגיש, הנשמה מרגישה, אני עומד עכשיו לפני הבית דין, לפני המלך, זה נוגע בי, אני מתפרץ בבכי. אני לא יודע להסביר למה. אף על פי שאני לא רואה, נשמתי רואה, אני אומר לשונו של האריזל, כי מי שבוכה אז מעצמו מתעורר בבכייה גדולה מאליו, אותה שעה דנים אותו בבית דין של מעלה, ונפשו מתרגשת, ולזה באה לו הבכייה מאליו. אתם יודעים למה אנחנו ביום תשעה באב בוכים ולא קשה לבכות? כי אנחנו נכנסים למקום מאוד מאוד עמוק. אנחנו נמצאים בבתי גבי של הקדוש ברוך הוא, ששם כל הזמן יש בכייה. ביום הזה שעם ישראל היה צריך להיכנס לארץ ישראל ולהגיד הלא נעלה כי יכול נוכל ולהיכנס, והייתה צריכה בית המקדש היה צריך להופיע פה למטה וזה יתפספס וזה לא יתגלה. ביום הזה יושב הקדוש ברוך הוא מול בית מקדש של מעלה ובוכה, וכולנו נכנסים לשם. כל ימי בין המצרים זה כניסה הדרגתית למקומות יותר ויותר פנימיים, מבתי בריי לבתי גביי, מי"ז בתמוז, שלושה שבועות, ראש חודש אב, שבוע שחל בו, עד תשע באב אנחנו עומדים מול הקדוש ברוך הוא, מרגישים את הנוכחות שלו, מרגישים את הנוכחות של בית המקדש, וכשאתה עומד במערומך, בלי בית מקדש של מטה, מול בית מקדש של מעלה, אתה בוכה, והבכי הזה מתקן, הוא לא מקלקל. הוא בכי שכמו שאמרנו, הבכי של ריבונו של עולם, שהוא אמור להוליד בנו את הגעגועים ואת הכיסופים, כי אנחנו מאמינים שאנחנו קדושים וראויים לבית המקדש. המרגלים חטאו וגרמו לכל החורבנות, כי הם לא האמינו שאנחנו קדושים וראויים, שהקדושה תופיע על ידינו פה בארץ. וכשאנחנו בוכים את הבכי שלו, אז אנחנו מאמינים שהוא יכול להיות דירה בתחתונים פה, בתוכנו, ושכנתי בתוכם, בתוך כל אחד ואחד מאיתנו. זה המשמעות האמיתית של הבכי שלנו. לכן אומר הפסוק שקראנו מקודם, חומת ציון, הורידי דמעה כנחל, אומר, קום עירוני בלילה לראש השמועות, שפכי כמים ליבך נוכח פני השם. בתשעה באב אנחנו נמצאים נוכח פני השם בבתי גביי, ולכן מאוד קל לבכות כשרואים מה אמור היה להופיע גם פה במציאות שלנו, ומה בעצם חסר לנו. הדמעות, הכאב, הצער שלנו ביום הזה, ככל שאנחנו יותר מכוונים את העין שלנו לעין של הקדוש ברוך הוא, מה הוא מבין שחסר לנו, הגעגועים האלו הם מצמיחים את הישועה, הם בונים ממש את המסוגלות של המציאות שלנו התחתונה, שבית המקדש יופיע פה למטה, שנהיה ראויים לדבר הזה. כמו שאומר רבי יהודה הלוי בסוף ספר הכוזרי, מתי ירושלים תיבנה? מתי ירושלים תופיע פה בארץ? אומר הכוזרי, ירושלים תיבנה כשיחזפו אליה בני ישראל תכלית הכוסף, עד שיכוננו אבניה ואפרה. עד שמגלה את זה פה, כשמלא השתוקקות, אין לנו חיים אם לא בית המקדש, אין לנו חיים לא את הקדושה שלך שתחיה אותנו, אז זה לא יפיע. וכל דור עוד קומה, עוד געגועים, עוד מעמקים. שום דמעה כזאת לא הולכת לבטלה. הקדוש ברוך הוא שומר את כולם. כל דור מוסיף עוד קומה ועוד קומה. שפת אמת כותב באיזשהו מקום, אומר, חז"ל אומרים, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו כאילו נחרב. אומר שפת אמת, מה, וכי יעלה על דעתך שהדור האחרון שיבנה בו בית המקדש, הוא יהיה מעולה יותר מכל הדורות הקודמים? כל הדורות, כל הצדיקים, כל הקדושים, לא היו רואים למה שיהיה, מה יהיה בשם בדור האחרון? מי יהיה כל כך? בחז"ל יש משמעות שהדור האחרון יהיה מאוד נמוך, מאוד שפל. אז מה זה כל דור שלא נברא? אומר שפת אמת, כל דור בונה עוד חוליה, עוד אבן, עוד שורה בחומת ירושלים. התביעה, האם אתם בניתם בדור שלכם את השורה שלכם? בסוף הקדוש ברוך הוא ישתמש מכולם. אבל כל דור בונה עוד קומה משלו, ושום דבר לא הולך בזה לבטלה. אומר החתם סופר בדרשות על תשעה באב, הופיע גם בחידושים שלו במסכת בבא בתרא. אומר, כתוב בפסוק, גמרא אומרת את זה, כמה מקומות, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בשמחתה, שיס את ירושלים על ראש מסוס. אומר חז"ל, כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. אומר החתם סופר, לא כתוב יראה בנחמתה, לעתיד, בהווה. כל המתאבל על ירושלים זוכה ורואה בנחמתה. אומר החתם סופר, רוצה להסביר את זה. אומר, מה פירוש? איך אפשר לראות בהווה? אין כלום. אין בית מקדש, אין, הכל חרב. אומר, יותר מזה, חז"ל אומרים תשעה באב, זה יום של מועד. לא אומרים תחנון, שהזכירו מקודם, המשיח נולד בזה. איזה מועד? למה זה? הכל חרב. אומר, לא מקריבים קורבנות. מה, אתה יכול להיות שמח? לא מקריבים קורבנות. אומר חתם סופר דבר יסודי מאוד. אומר, העובדה שמאז שנחרב בית המקדש 2,000 שנה, יהודים לא מפסיקים לבכות על בית המקדש, לא מפסיקים להתגעגע על זה, אומר, זה סימן שאנחנו שייכים אליו, שזה חי בתוכנו. למה, אומר החתם סופר, למה אומות העולם מפסיקים לבכות על כל מיני דברים שהם עבדו, שהיו להם פעם? אומר החתם סופר, מובטח לנו, יש מבטחה, שהמת משתכח מן הלב. אחרי 12 חודש המת משתכח מן הלב. אבל בדיוק באותו אופן כתוב שלא מקבלים תנחומים על החי. מישהו שהוא חי, כמה שיבכו, יחשבו שהוא מת, אין. מישהו שהוא חי, מרגישים שלא, אי אפשר לשכוח אותו. עם ישראל בוכה 2,000 שנה כי הוא מרגיש שיש משהו שעוד חי בתוכנו שלא הלך לאיבוד, ואנחנו לכן נהיה ראויים אליו. הוא אומר, עצם זה שעם ישראל כל שנה משתוקק, וכשמופיע תשעה באב מתנוצץ על בית המקדש שבתוך כל אחד ואחד מאיתנו, ודאי בתוך כל עם ישראל, ורוצה לצאת, ואנחנו חשים אותו ובוכים עליו, הוא אומר, זאת גוף הראייה שאנחנו זוכים לישוע, כי אנחנו עכשיו מתחברים לדבר החי הזה בתוכנו, שלעולם לא נפגם ולעולם לא יכול להיפגם, והמגע איתו רק על ידי הבכי, שיכול לעזור לו להתגלות ולצאת בעצם החוצה. יש שרצו להסביר באותו אופן, ממש על אותו אופן הזה של הרמח"ל, את הגמרא המפורסמת מאוד במסכת מכות, שכולם מכירים אותה. אומרת הגמרא במסכת מכות, רק כמה שורות, רבי עקיבא וחבריו היו עולים להר הבית, לבית המקדש, נכון? מספרת הגמרא שהגיעו להר הבית, קרו בגדיהם, מבואר שכולם קרו את הבגדים, כי כולם צריכים להתאבל על חורבן בית המקדש. אומרת הגמרא, כיוון שהגיעו להר הבית, ראו שואל שיצא מבית קודשי הקודשים. התחילו הם בוכים, ורבי עקיבא מצחק. הוא לא בוכה, הוא מצחק. אמרו לו, מפני מה אתה מצחק? אמר להם, מפני מה אתם בוכים? אמרו לו, מקום שכתוב בו, ועזר הקרב יומת, ועכשיו שואלים הלכו בו, ולא נבכה. אמר להם, לכך אני מצחק. לפי אחת המסופר, מה הפירוש לכך? בגלל שאתם בוכים, אני יכול לצחוק. כי יש עוד מישהו שבוכה. יש עוד מישהו שזה חי בתוכו והוא לא מרפא. זה נוגע בו, זה כואב לו שבית המקדש זה. אז משהו חי בך, אני יכול לצחוק. אני יכול להיות בטוח שהגאולה תבוא בשלמות והכל יהיה שלם שבית המקדש יופיע. אני רוצה רק לסיים על הדברים הללו בדברים שכתב אותם ביומן אישי. האדרת שהיה חותנו של הרב קוק והיה רבה של פונוביץ', אחר כך רבה של מיר, ובסוף היה גם כמה שנים רבה של ירושלים, לפני שהרב קוק היה רב של ירושלים, שהוא, אני חושב, מה שהוא אומר זה מסכם את כל מה שאמרנו, אבל כיוון שהוא כותב את זה במקום אישי, מילים אישיות שלו, אני חושב שזה אומר את הכל. כותב ביומן אישי שלו כמה דברים על עצמו להשאיר גם לדורות הבאים. אומר, בספר הזה נקרא נפש דוד, בסימן למדלת. אומר האדרת, חז"ל אמרו במסכת ברכות, לידע איניש בנפשי עם צדיק גמור. אומרים חז"ל שאדם לפעמים צריך לעשות לעצמו בדיקות, לדעת אם הוא צדיק גמור. יש סיפורים בגמרא שהיו המוראים שהיו מכניסים את הידיים לאש, לראות אם הם כבר חוקי הטבע לא שולטים עליהם. היו צריכים לבדוק אם הם הגיעו כבר למדרגה הזאת. טוב, כל אחד במדרגתו. אבל אומרים, אדם צריך לבדוק את עצמו אם הוא צדיק גמור.